שאין אותו בשום פרשה אחרת. כי תמיד אנחנו מדברים על הסימן של הסכום של הפסוקים, והדבר המעניין שיש בפרשת מקץ, שהסכום של הפסוקים של הסימן של הפרשה, הוא כפול כמו פרשת בראשית. כמו שפרשת בראשית יש בה 146 פסוקים, כך בפרשת מקץ יש לנו 146 פסוקים. ולא רק זה, אלא את אותם הסימנים שיש בפרשת בראשית, ל-146 פסוקים, ישנם את אותם סימנים גם בפרשת מקץ. מה הם שתי הסימנים שיש בפרשת בראשית? יחזקיהו אמציה. יחזקיהו זה גימטריה 146, אמציה זה גם גימטריה 146. אותו דבר גם בפרשת מקץ, יש לנו את הסימן שבסוף הפרשה כתוב גם כן את הסימן הראשון שהוא יחזקיהו, כי פעם כתוב חזקיהו מלך יהודה בנביא, פעם כתוב יחזקיהו, והסימן השני זה אמציה. אלא שיש הבדל קטן בין הסימנים של פרשת מקץ לפרשת בראשית, שבפרשת בראשית יש רק את שתי הסימנים האלה, יחזקיהו ואמציה, ואילו בפרשה שלנו, פרשת בראשית, יש עוד סימן. מה הסימן השלישי שבפרשה? יהיה לי עבד. זה בעצם הפסוק האחרון שבפרשת השבוע, שיהודה אומר ליוסף, אחרי שהוא לוקח את בנימין, מה הוא אומר? ויאמר, חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. אחרי שנמצא הגביע באמתחת בנימין, רוצה יוסף הצדיק לקחת את בנימין לעבד. אומר לו יהודה, מה נאמר לאדוני? מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך, איננו עבדים לאדוני, גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו. כולנו מוכנים להיות עבדים תחתיך. למה? כי אנחנו מבינים שעכשיו מתקיים בעצם כל החלום שחלמת בתחילת פרשת וישב, בפרשה הקודמת. והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. אנחנו מבינים, אומר יהודה, שאכן כן אתה יוסף, ומתקיים עכשיו החלום שכולנו באים להשתחוות לך. אז אנחנו רוצים כולנו להיות עבדים שלך. אומר יהודה, ואומר, כך אומר יהודה ליוסף, עונה על זה, משיב על זה יוסף הצדיק, בסוף הפרשה שלנו בפסוק האחרון, ויאמר, חלילה לי מעשות זאת, אלא האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. וזה, הסימן הזה של הפרשה, הוא לא נזכר בפרשת בראשית. נמצא דבר מאוד מעניין. אחד, שבפרשה שלנו יש את אותם שתי הסימנים הראשונים, יחזקיהו והמציאה, שהם דבר המשווה בין פרשת בראשית לפרשת מקץ, ששניהם יש להם 146 פסוקים. מה הדבר המקשר ביניהם? מה הקשר בין פרשת בראשית לבין פרשת מקץ? הדבר השני שיש כאן, זה הסימן השלישי של הפרשה, הוא יהיה לי עבד. למה דווקא הסימן של הפרשה, של פרשת מקץ, יהיה לי עבד? מה זה מבטא המילים האלה שיוסף הצדיק אומר ליהודה, יהיה לי עבד? דבר שלישי, שהוא ממש מאוד מפעים, יש סימן בפרשה שהוא סימן אחד, יש פרשיות שאנחנו רואים שיש שני סימנים, בפרשה שלנו יש 1, 2, 3, החוט המשולש לא במהרה ינתק, כמו שיש לנו שבת, חנוכה ומילה, שבת, חודש ומילה. אותו דבר פה, יש לנו יחזקיהו, המציאה יהיה לי עבד. אבל יש פה עוד דבר, שעליו, על הדבר האחרון הזה, עומד עליו הגאון רבי צבי למלך מדינוב, בעל הבני ישחר. והוא אומר שיש לנו גם את הסכום, לא רק של הפסוקים, אלא יש לנו גם כן את הסכום של המילים. בפרשת מקץ, בעל המסורה כתב לנו כמה מילים יש בפרשת מקץ. אומר, אתה יודע למה? כי לעולם פרשת מקץ יחול בחג חנוכה. ולכן בפרשת מקץ יש לנו 2025 מילים כמניין, שמונה ימים של נרות חנוכה, שהם מתחילים אותה מתי? הנה התאריך של עכשיו, כ"ה בכסלו. ומה הסימן? כ"ה גימטריה 25. שמונה נרות, נר, כמה גימטריה? נר 250. שמונה נרות, 250, נר כפול 8, גימטריה 2000. אומר הבני יששכר, 2025 מילים שיש בפרשת מקץ, הם כנגד שמונת ימי חנוכה, שמונת נרות חנוכה, שבהם מדליקים נר, 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 כי עיקר המצווה, כמו שכתוב בגמרא בשבת, חפה לפעמוד ב', נר אישו ביתו. אחר כך, ברוך השם, כולנו מאדרין מן המאדרין, אפילו אנשים לא יודעים שכולם מאדרים בחנוכה. כולם מאדרים בחנוכה, וגם זה קשור ליוסף הצדיק, כמו שדיברנו בשנים שעברו, שאצל יוסף כתוב בחור שורו, הדר לו, התיבה, הידור, נאמר אצל יוסף הצדיק. והיות וכל גלות יוון הייתה בעוון מכירת יוסף, כמו שמביא המגלה עמוקות ועוד קדמונים, לכן גם כן התיקון של זה זה על ידי הערת החנוכה. יוסף הצדיק היה בתוך החושך, בתוך הבור, במשך 12 שנה היה בתוך הבור במצרים, ועוד שנה שהיה בבית פוטיפר. אמנם הוא היה שם מושל בתוך הבית, כמו שרשי כותב בשם המדרש בפרשת וישב על הפסוק שיוסף היה יפה תואר ויפה מראה. מה אומר שם רשי? אומר רשי שבהתחלה כשיוסף הצדיק נלקח מהאחים שלו מהבור, הוא נלקח, הוא גזר על עצמו כמו טענית, לא אכל ולא שתה. כיוון שהגיע לבית פוטיפר, אכל ושתה, הוא היה מושל. ברגע שהוא נהיה מושל, הוא קיבל כוח, קיבל שלטון, אוכל ושותה, מסלסל בשערו. כנגד זה שהוא מסלסל בשערו, כנגד זה היה לנו בוימאן, היה לנו שם שלשלת. כי סלסול זה כמו רומז לעניין של שלשלת. וככה אמר לו הקדוש ברוך הוא, אבא שלך מתאבל בארץ ישראל עליך, ואתה הולך ואוכל ושותה ומסלסל בשערה, חייך אני מגרה בך את הדוב, זאת אשת פוטיפר. למה אשת פוטיפר נמשלה לדוב? לא ניכנס לזה עכשיו. אבל כבר שם רואים איך שיוסף הצדיק היה עניין של בכור שורו הדר לו. והוא היה בתוך הבור 12 שנה בפועל במצרים. מאיפה הוא בא בתוך הבור? מה הוא היה שם? הוא היה בתוך חושך. איפה אנחנו מדליקים את נר חנוכה? מצוות נר חנוכה להדליק אותה בלילה. תראו שכל המצוות כולם, אם ניקח, תראו במשנה, במסכת מגילה, בדף חף, סוף פרק שלישי, בסוף פרק שני, כתוב שם במשנה, כל היום כשר ללולב, כל היום כשר לברית מילה, כל היום כשר לקצירת העומר. הרבה מצוות שאנחנו מקיימים אותם, אנחנו מקיימים אותם ביום. תפילין, מקיימים אותם ביום. ציצית, מקיימים אותם ביום. הרבה מהמצוות, אפילו חלק, אפילו במצוות שבת, שאנחנו עושים, נגיד, סעודה טובה, ומביאים פירות טובים, ומאכלים טובים, כבוד יום, קודם לכבוד לילה. הרבה חלקים מהמצוות שבתורה, עיקרם, אנחנו רואים שעושים אותם ביום יותר מאשר בלילה. ואילו פה נר חנוכה, המצווה שלה דווקא בלילה. זה שהיום בבוקר באנו בנץ והדלקנו את הנר החנוכה בתפילה, זה מנהג שכותב אותו הפרי חדש, בשביל רבה של ירושלים היה, הגאון רבי חזקיה דסילבה, בשביל להראות זכר למקדש וגם לפרסם את הנס. אבל זה לא דבר שבחובה. אם לא חייב להדליק נר חנוכה בבית הכנסת בבוקר, אבל בלילה אנחנו מדליקים נר חנוכה. אם עכשיו הגיע עמוד השחר ואדם לא ידליק את נר חנוכה, הוא לא ידליק את נר חנוכה אחר כך בבוקר. בבוקר כבר אין עניין להדליק. ואם הוא רוצה סתם בשביל ההרגשה הטובה, הוא יכול להדליק, אבל בלי לברך. מצוות נר חנוכה זה דווקא בלילה. למה דווקא מצוות נר חנוכה היא בלילה? כיוון שהחנוכה הוא תיקון לגלות יוון, שהוא תיקון למכירת יוסף הצדיק. כי מי שרואה ומתבונן בחזל, אם זה בתלמוד בבלי, אם זה בירושלמי, אם זה בפרט ברבותינו במדרשים, רואה לכל אורך ההיסטוריה איך שעיקר השמדות והגלויות שהיו, בפרט שגזרו שלא לעסוק בתורה, זה היה איפה? מגלות יוון. יוון באה והיא לא רק איבדה את הנשמות, היא גם איבדה את הגופים. אלא שהיה המטרה שלהם לאבד באותו התקופה, אבל היו תקופות בזמן שיוון, האימפריה הגדולה, היא זאת ששלטה, היא שלטה בעצם על איבוד הגופים גם כן. הם דאגו להרוג הרבה והרבה מעמך בית ישראל בר מינם. כל 10 הרוגי מלכות. מאיפה זה בא? מאיפה בא לנו? ממלכות רומי הרשעה. מלכות רומי הרשעה, שזה בעצם התוצרת של תרבות יוון. הם גזרו את כל 10 הרוגי מלוכה. והעשרה הרוגי מלוכה, כותב הזוהר הקדוש בתיקונים, בתיקון סמכתת, בדף קופיות עמוד א', למה זה בא? בשביל ויפוזו זרועי ידיו. והמער הוא כותב, רבנו חיים ויטל אומר, שבגלל שיוסף הצדיק נמכר לעבד, לעבד נמכר יוסף עינו בכבל רגלו, והוא ירד למצרים, ובהסד ורחמים השם עשה שויפוזו זרועי ידיו. אם חס ושלום היה פוגם בפגם היסוד באותו מקום של היסוד הקדוש, אומר המערכו, אפשר כמעט והיה תיקון לדבר, אפילו 10 הרוגי מלכות לא היו עוזרים לזה. זה שעשרה הרוגי מלכות באו לתקן את עמון מכירת יוסף, זה היה בגלל שהיה ויפוזו זרועי ידיו, בגלל שהטיפות הקודש של יוסף הצדיק יצאו דרך הציפורניים, כך אומר המערכו בספר תורת חיים שנתפס מכתב יד שנה שעברה. אומר המערכו, אם חס ושלום היה יוסף הצדיק יוצא טיפות הקודש שלו מאותו מקום, אפילו 10 הרוגי מלכות לא יכלו לכפר על עוון מכירת יוסף. מבהיל על הרעיון הדברים העמוקים שכותב המערכו. ולכן, כשאנחנו מדליקים את נר החנוכה, מדליקים את זה דווקא בלילה, כנגד מה שיוסף הצדיק היה בתוך הבור, בתוך החושך, גם אנחנו מדליקים את נר חנוכה בלילה. ואיזה הודעה אנחנו עושים בחנוכה? יש לנו בעצם שני ניצחונות. ניצחון אחד זה הניצחון של נר, ניצחון של החשמונאים, שהם הצליחו במלחמה. רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים, תמאים ביד תאורים, וזדים ביד עוסקי תורתך. כל ההודעה הזו שאנחנו מודים. איפה אנחנו מודים את זה? על מה אנחנו מודים? על המסרת, מסרת, מסרת ומסרת. זה הודעה על התבוסה שהמעטים לפי רשי בפרשת וזאת הברכה, סך הכל 12 כהנים היו. יש מדרש שאומר שהתווספו אליהם אחר כך עוד 200 מעם ישראל. אבל עדיין, נו, 212, גימטריה ריבי, היו 212 איש לפי רשי, הלוחמים העיקריים בחשמונאים, היו סך הכל 12 איש, והם הביסו את כולם. זה נקרא רבים ביד מעטים. אתם יודעים כמה רבים היו משקורא בספר יוסיפון, בספר מכבים, בספר השמונאים, כל בספרים החיצוניים האלה, רואה איזה דברים, איזה מספרים אסטרונומיים הגיעו עם כל הפילים וכל הטנקים שהיה באותו זמן. מה הוא בא? עם מה הלך יהודה המכבי? יהודה המכבי הלך עם חרבו של דוד המלך שקיבל אותה בירושה. עם מה הם הלכו? הלכו עם מי כמוך באלים השם. עם מה הם הלכו? עם שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. עם האמונה בקדוש ברוך הוא, עם הביטחון בבורא עולם. וזה הקשר גם כן לפרשה שלנו של יוסף הצדיק. כמו שכותב המדרש על ולא זכר שר המשקים את יוסף הישכחהו. לכן, בהדלקת נר בחנוכה אנחנו מסמלים שני דברים. את הנר חנוכה שהוא זכר למציאת פח השמן, אנחנו מתי עושים לו זכר? בלילה. אבל את ניצחון, את הניצחון של המלחמה, זה אנחנו עושים ביום. איפה זה מתבטא? באמירת ההלל. נכון שגם על הניסים קבעו אותו בהודעה, וההודעה היא גם ביום וגם בלילה, אבל העיקר, המהות שמבטא את זה, זה באמירת הלל 8 ימים עם ברכה. יוצא פה חידוש עצום, שהזכר לנס פך השמן עושים אותו בלילה, וזכר לניצחון החשמונאים עושים אותו ביום, ויש בזה כמה וכמה טעמים להתבונן בדבר. זה היה, הבאנו את זה דרך אגב, בהקשר של הבני שכר שמסביר למה יש לנו בפרשה 2025 מילים. תראו כמה עומק יש וכמה רמז יש בכל דבר בתורה. עכשיו, למה יש לנו את הסימנים האלה של פרשת בראשית ופרשת מקץ? למה בעצם הם שווים? מה החיבור בין שתי הפרשיות האלה? אז אני אקדים ויאמר בתוספת נופך את חידושו של הגאון האור שמח עליו השלום. אומר הגאון האור שמח בספרו משך חוכמה, החידוש שלו הראשון על הפרשה, הוא שואל שאלה עצומה. הוא שואל, מאיפה חז"ל יודעים בחשבון ששנתיים ימים, ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, מי אמר לי את החשבון הזה, שלמה הוא יושב פה שנתיים? בגלל שהוא אמר, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. בגלל שאתה אמרת ליוסף הצדיק, אמרת לשר המשקים, כי אם זכרתני איתך, כאשר יטב לך, ועשית עיני מדי חסד, והזכרתני אל פרעו, והוצאתני מן הבית הזה, בשביל שיוסף הצדיק אמר. תראו מה זה דקדוק, שהקדוש ברוך הוא דקדק עם יוסף הצדיק. דקדק הקדוש ברוך הוא מצדיקים כחוט השערה. אין לנו מושג כמה דקדוק הדין יש בזה. על מילה אחת שאמר יוסף הצדיק, הוא היה עוד שנה בתוך הבור. מה זה שנה בתוך הבור? סבל, מרמור, ייסורים, צער, חושך, גלות. אי אפשר להבין, לדמיין. זה לא כמו היום יושבים בבית הסוהר ונותנים להם גם תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי. זה יוסף הצדיק היה בתוך הבור, יושב שם עם כל הפרעויים למיניהם, עם כל הפרעושים, עם כל הרשעים, עם כל הנואפים, עם כל הנוכלים. יושב איתם והוא נער עברי. אפילו שר המשקים מבין שהוא נער עברי, כמו שהוא מספר לפרעו בתחילת הפרשה. אז מה זה כי אם זכרתני והזכרתני? בשביל שתי מילים שאמר יוסף הצדיק, הוא צריך לשבת שנתיים ימים. מי אמר לנו אולי שזה לסיבה אחרת? לאיזה סיבה זה יכול להיות? למה יוסף הצדיק היה 10 שנים בתוך הבור בהתחלה? מישהו יודע? למה הוא 10 שנים? אלא על כוכח שלמה הוא היה שם 10 שנים? בשביל טעם נעלם. הקדוש ברוך הוא, קורא הדורות מראש, מבין שיש סוד בדבר, למה יוסף הצדיק צריך להיזרק לתוך הבור. צדיקים סובלים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז כמו שאין להם מנוחה ויש להם צער ויש להם איסורים, אז כמו שהיה לו 10 שנים, היה לו עוד 2 שנים. מי אמר שהשנתיים ימים שיוסף הצדיק הוסיפו לו, זה היה בגלל כי אם זכרתני והזכרתני. אומר המשך חוכמה, ואני אוסיף תבלין לדבריו, על פי דברי האבן עזרא. האבן עזרא אומר שלמה הקדוש ברוך הוא גלגל שמשה רבנו יהיה בתוך בית פרעו. משה רבנו, גדול הנביאים, גדול מרבן שמו, הוא צריך להיות בתוך בית פרעו. ולא זו בלבד, ביתיה בת פרעו אמורה להציל אותו ולקחת אותו לבית המלך, לבית המלוכה. למאן דאמר היה שם עד גיל 20, כמה שיטות במדרש, כמה שנים עשה משה רבנו בבית פרעו. אומר רבי אברהם אבן עזרא, שעל ידי שמשה רבנו מגדל בבית פרעו, הוא לומד גינוני מלכות, כי משה רבנו יש לו דין של מלך, אליבא דמאן דאמר. והיות ויש לו דין של מלך, מלך צריך לדעת איך להתנהג. אם הוא היה גדל משה רבנו בבית הוריו, והיו לוקחים אותו משמה לעבודה, להיות עובד בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, כל הדברים האלה, מה היה עושה? מה היה עושה ממשה רבנו? משה רבנו יכול להניג את ישראל, אבל היה חסר לו בגיני המלכות. אומר אבן עזרא, הקדוש ברוך הוא סיבב לקחת אותו ולשים אותו בבית המלך בשביל שהוא ילמד גינוני מלכות, להמליך את העם ולהניג את העם. על פי זה, אותו דבר היה אצל יוסף הצדיק. הרי יוסף הצדיק מגיל 30 נועד להיות מלך במשך 80 שנה. תשמע, יוסף הצדיק אומנם גדל בבית יעקב, גדל אצל יצחק, אבינו עליו השלום, עם האבות הקדושים, הוא ראה את יצחק, הוא ראה את יעקב, הוא למד איתו חברות 17 שנה, אבל עדיין גינוני מלכות ותכסיסי מלכות של מלכות מצרים לא היה לו, והיה חסר לו את גינוני המלכות האלה. ומלבד זה, היות והוא הולך להיות משנה למלך מצרים, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להבין את כל סודות החרטומים, את הסודות של המלוכה, מה קורה בבית המלך, איך צריכים להתנהג, מה עם השקרים, כל תכסיסי המלוכה והתערומות והתחבולות שיש בבית המלוכה, הוא צריך ללמוד את זה. אומר המשך חוכמה, 10 שנים היה פרעו, היה יוסף הצדיק עימי בבור, עם שר האופים ושר המשקים, וכך הוא היה קרוב אליהם, הוא קנה את האמון שלהם, הם האמינו בו, הם ראו את האישיות שלו, את העדינות שלו, את האצילות של יוסף הצדיק, את המידות של יוסף הצדיק, את הרוגע של יוסף. הם אמרו, תשמע, כזה אדם, אנחנו מגלים לו מה קורה בבית המלך. וככה 10 שנים שהיה יוסף בבור, זה לא היה סתם ככה בעינם, אלא אומר המשך חוכמה, היה רעיון אדיר, 10 שנים שהוא היה צריך להיות שמה, כי היה לקח לו 10 שנים ללמוד את סודות החרטומים והקסמים והכישופים והתערומות והתחבולות של מצרים. ולכן על ידי שהוא היה קרוב אליהם במשך 10 שנים, לכן הוא היה 10 שנים בתוך הבור. ממילא, למה הוא צריך להיות אחר כך עוד שנתיים? הרי כבר הם יצאו. ברגע שהם יצאו, כבר הוא לא צריך ללמוד את הגינוני מלכות האלה. על כוחך שהשנתיים האלה היו בגלל כי אם זה חרטני והזכרתני. כך מסביר נפלא מאוד הגאון המשך חוכמה. מה שיש עדיין להסביר ולהבין, אז למה הקדוש ברוך הוא גלגל שהוא יהיה 10 שנים שמה? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה שהוא יהיה קרוב למלך, כי יהיה קרוב למלכות במקום אחר? אז אפשר להגיד על פי דברי המדרש. המדרש רבה כותב, לא היה ראוי יוסף להיות 10 שנים בתוך הבור, אלא בשביל שהוציא דיבה על 10 אחיו הקדושים. כנגד כל אח, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, כמו שלמדנו בתחילת פרק למדזיין בפרשת וישב, ישב שנה שלמה, ריצה מאסר בפועל, בתוך הבור במצרים. אחרי 10 שנים האלה שיוסף הצדיק היה בבור, ריצית, אתה ראוי לצאת. אלא, כי אם זכרתני והזכרתני, ישב שמה, בבור עוד 2 להוסיף. אומר פה, רבי אברהם סבא, אבל אם יוסף הצדיק היה צריך למרק את העוונות שלו בתוך הבור, אז אני מבין לתרץ קושיה עצומה. כך אומר רבי אברהם סבא. הרי מה שאלנו גם שבוע שעבר בשיעור? שאלנו שבוע שעבר בשיעור את שאלת רבותינו הרמב"ן והתוספות ועוד מרבותינו הראשונים. הבאנו את זה ממערם פפירש. למה יוסף הצדיק במשך היותו במצרים כל כך הרבה שנים, למה הוא לא שלח מכתב לאבא שלו? שלח מכתב לאבא. וישנם כל כך הרבה פירושים במפרשי התורה. כותב רבי אברהם סבא בספר צרור המור, אומר דע לך שיוסף הצדיק ידע שהוא צריך לחפר על 10 שנים שהוא ציער את אבא שלו וציער את האחים שלו. הרי ויגער בו אביו, אבא שלו גער בו. אומר לכן כל זמן שהוא לא ריצה את 10 שנים ביותו בתוך הבור, הוא לא שלח מכתב לאבא שלו. נו, למה? כדי למרק את העוונות. אומר, אם כך, תגדל התמה. אם יוסף הצדיק, אחרי שיצא מתוך הבור, בגיל 30, כבר מירקת את העוון, אז עכשיו הגיע הזמן ותשלח מכתב לאבא. אומר, חשבון יפה. אומר, תראו, אחרי שהוא יצא מתוך הבור ביותו בגיל 30, אגב, במדרש, בברייתא כתוב, בסדר עולם רבה פרק ב', אותו היום יוסף נעשה בן 30, אותו היום יעקב אבינו נעשה בגיל 120, ואותו היום נפטר יצחק אבינו ביותו בן 180. ועד שלא שקעה שימשו של זה, זרחה שימשו של זה, ככה מסביר בספר סדר עולם רבה. עכשיו תראו חשבון יפה שאומר אותו רבי אברהם סבא. יוסף הצדיק יוצא מתוך הבור בגיל 30. מאז, כמה זמן לקח לו עד שהוא נפגש עם יעקב אבינו ועם השבטים? 10 שנים. איך החשבון? 7 שנים הרי היה שנות הרעב, כמו שהוא, 7 שנות הסבה, נכון? אחר כך היה עוד 2 של רעב. ואחרי שהיה את שנות הרעב, מה עושה יעקב אבינו בפרק מבית? וירא יעקב, נכון? והרעב היה על פני כל הארץ, נכון? אחרי 2, אומר הפסוק, הנה, ותחילנה 7 שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף, וכולי, אומר יעקב אבינו לאחים שלו, לבנים שלו, תרדו למצרים, למה תתראו? ויאמר, הנה שמעתי, כי יש שבר במצרים, רדו שמה, ושברו לנו משם, ונחיה ולא נמות, כבר פה הוא מגלה את העניין של הרדו שנים, לרדת למצרים, וכולי וכולי. כמו שרשי כותב פה, בשם המדרש רבה. מי שמתבונן, אומר רבי אברהם סבא, היה פה 7 שנות סבא, ועוד 2 של רעב, כבר 9 שנים. אחר כך בשנה העשירית, יוסף הצדיק, דין יום, כן, מקצת היום ככולו, מקצת שנה כשנה. הוא אומר, בשנה העשירית, אז יעקב אבינו שולח את הבנים שלו, ובשנה העשירית באים ומתגלים, האחים, השבטים, יוסף מתוודע אליהם, כמו שאנחנו נלמד בפרשה הבאה, בעזרת השם, בפרשת ויגש, שהיא פרשה מחוברת ממש לפרשה שלנו. אומר רבי אברהם סבא, אומר, אז נכון, שיוסף הצדיק לא שלח מכתב לאבא שלו, כי הוא היה צריך למרק את העוונות שלו. אבל אחרי שכבר מירקת את כל העוונות, עכשיו תספר לאבא שלך. למה עכשיו אתה לא מספר לאבא שלך? אומר רבי אברהם סבא, עמקו מחשבותיך השם. יוסף הבין שיש כאן סיבה נעלמת, הרי כבר הצאתי 10 שנים במאסר. וחיפרתי על מה שדיברתי, דיברה על האחים שלי. אחר כך עשיתי עוד 2 נוספות על קים זכרתני והזכרתני. הוא אומר, אבל רצה למרק עוונותיו. והיות והוא רצה למרק את עוונותיו, כי זה הסוד של הצדיקים, הצדיקים, אפילו שהם חיפרו על העוונות שלהם, בכל זאת מה הם אומרים? אולי עדיין לא השלמתי את הדבר כהוגן. אולי אני צריך עוד יותר לעבוד על עצמי. הוא אומר, ולכן הוא רצה עוד למרק את עוונותיו, ולא רק זה, אלא הוא הבין שרצון השם זה לא לגלות. הוא אומר, הראיה, כי החלום עדיין לא התקיים. וכשהוא חלם, והנה קם אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובן אלומותיכם, הוא הבין שהאחים שלו צריכים להשתחוות אליו. לכן הוא הבין שזה חלום שלי, זה לא סתם חלום, אלא זה מראה נבואי. וכל זמן שמראה הנבואה לא התקיים, אני לא יכול לצאת החוצה. אני לא יכול לבוא ולשלוח את המכתב לאבא. אומר רבי אברהם סבא, לכן יוסף לא שלח מכתב לאבא שלו. אפילו שהוא כבר מירק את עוונותיו, הוא רצה למרק עוד יותר. ושתיים, הוא הבין שרצון השם לעמקו מחשבותיך השם, והוא לא מתערב לקדוש ברוך הוא בסוד שלו. ודבר שלישי, אומר רבי אברהם סבא, כי הוא הבין שצריך להתקיים הנבואה של החלום, והחלום עדיין לא התקיים. הוא אומר, לכן תראה שכל החלום הזה שפרעו חולם, והנה פרעו חולם, הזוהר הקדוש שואל על זה הרי קושיה עצומה בדף קוף צדי דלת. הרי החלום פה של פרעו שמראה על כל 7 שנות צבא ושבע שנות רעב וכל הדברים האלה שרומזים בעצם לעם ישראל, שואל הזוהר הקדוש, פרעו התמה שעובד עבודה זרה, לא הקדוש ברוך הוא מראה כזה חלום של דרגה של נבואה? הרי בחלומות יש הרבה דרגות. אחד הדרגות זה חלום כמו דרגה של נביא. אומר הזוהר הקדוש בפרשת מקץ דף קוף צדי דלת, מה זכה פרעו שמראים לו כזה חלום נבואי? הייתכן אדם כזה תמה שיראו לו חלום כזה קדוש וטהור? והזוהר משיב מה שמשיב, אבל רבי אברהם סבא כותב, כי מה שפרעו ראה זה היה בשביל יוסף הצדיק. ומה שפרעו ראה, פרות ושיבולים, זה בעצם השלמת החלום שיוסף הצדיק חלם. מה שיוסף הצדיק חלם, עכשיו זה בעצם בא ונהיה. החלום שהוא חלם, 11 כוכבים משתחווים לי, אומר זה כנגד מה? זה כנגד החלום של השיבולים. והנה כמה לעומתי וגם ניצבה. אומר, ואחר כך הוא אומר, השמש והירח וכל זה, זה כנגד החלום של הפרות. כך הוא אומר, כמו שיוסף חלם 2 חלומות מעניין אחד, ככה פרעו חלם 2 חלומות מעניין אחד. ולכן הוא אומר, כנגד חלום הלומות יוסף, פרעו חלם והנה 7 שיבולים. כנגד והנה השמש והירח, חלם פרעו והנה עומד על היאור. מה הקשר? הוא אומר, והנה מן היאור עומד על היאור, יאור זה מלשון מאורות, מלשון אור. אז מה שהוא חלם, שמש וירח, זה היה בעצם כנגד החלום. לעניין היחזקיהו והמציהו לא הספקנו לדבר, אבל הקשר הבולט בין פרעו, בין פרשת בראשית, שזה אותו סכום פסוקים, לבין הפרשה שלנו, יש בזה כמה וכמה היבטים, וההיבט שבולט מהכל זה מה שרשי אומר, שהם היו עובדים, מה שהמדרש כותב במדרש רבה פה, שהמדרש אומר שכולם היו עובדים על, הם היו עומדים על היאור, הם היו עובדים ליאור, הוא היה האלוה שלהם, הנילוס הוא היה האלוה שלהם, לכן איפה הקדוש ברוך הוא הכר אותו? והנה עומד על היאור. אתה חושב שהיאור, אתה אומר לכולם שהוא האלוה, אלוה צריך לשמור עליך, והנה בחלום מה מראים לו? שהוא שומר עליו. בעצם הראו, הקדוש ברוך הוא רצה להראות בחלום הזה שכל מצרים וכל הכפירה של מצרים זה הבל ורות רוח. בפרשת בראשית מה לומדים? על כל מעשה הבריאה, כל חידוש האמונה. כל חידוש האמונה ומעשה הבריאה, שלא יתגאה האדם ואומר, אני בראתי ואני עשיתי. מה אומרת הגמרא בסנהדרין למדחת? אמר לו, יתוש כדמך. לכן בראתי אותך ראשון, אם אל תתגאה, יתוש כדמך. אותו רעיון שיש בפרשת בראשית, יש גם כן בפרשת מקץ. השם יעזרנו על דבר כבוד שם קודשו, שנזכה בעזרת השם לאור הגדול של חנוכה, נזכה בעזרת השם שכשם שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים בימים ההם, כן יעשה ניסים נפלאות לנו לבנינו בזמן הזה, עד נזכה לגאולה שלמה ולדליק את המנורה בבית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. חזקים וברוכים בכבוד, ידידנו הגאון רבי יעקב שמש, בכבוד.